אנחנו בדף דלת עמוד ב' השבוע למדנו, הפעם כבר יש הרבה חומר, פעם הקודמת השיעור היה כולו על דף אחד שהתחיל הדף היומי ויום ראשון עצמו. כאן יש כבר הפעם הרבה יותר נושאים שעומדים על הפרק, אני לא יודע כמה מהם אני אספיק, אבל נשתדל בזמן של רשותנו לעמוד על חלקם. למדנו בדף דלת עמוד ב' איזו בן העולם הבא, כל השמח גאולה לתפילה, ופשטות נראה שהדין הזה נאמר גם על ערבית, שיש לה לנסות לסמוך גאולה לתפילה, אבל רבי ישוע בן נביא אמר שתפילות באמצע תקנום, נכון? מה בעצם המחלוקת? להזכיר לכם, רבי יוחנן בעצם אומר, ביום חול בשחרית קריאת שמע היא קודמת ל-18, או מה שנקרא קריאת שמע סמוך למיטתו של אדם בתת, היינו כשהוא קם בבוקר לפני שהוא אומר את התפילת עמידה הראשונה הוא כבר קרא קריאת שמע, ובתפילת ערבית גם אז הוא אומר קריאת שמע לפני שהוא לך לישון. אבל אם זה הגישה, אז יוצא שיש לאחר את קריאת שמע לאחר 18, כיוון שזה יהיה סמוך למיטתו. קפטן רבי ישוע בן נביא, רבי יוחנן אומר לא, כשם שבבוקר קריאת שמע נאמרת לפני העמידה, כך גם בערב יש לומר קריאת שמע לפני העמידה. האם יש עדיפות באמת להלכה על בסמיכות קריאת שמע בשחרית לעומת הערב? אז קודם כל זה שאלה אם לפסוק כמו רבי יוחנן או כמו רבי ישוע בן נביא, זאת כמובן שאלה כשלעצמה. עכשיו, רב עמרם גאון מופיע כאן בתוספות, דיבור מתחיל דאמר בדף דלת עמוד ב', אומר שאמירת קדיש בין גאולה לתפילה בערבית, אומרים קדיש, נכון? כך מקובל בכל העדות, או אחרי שומר עמו ישראל עד, או שומר את עמו ישראל עד אמן, אומרים אחרי זה קדיש, סימן שעושים הפסק בין גאולה לתפילה, בשחרית אין קדיש, אחרי ברוך אתה השם גאל ישראל. הראשונים, וכבר בגמרא דנו בשאלה איך אנחנו אומרים השכיבנו, והתוספות אמרו שלא רק השכיבנו אומרים, אומרים גם ברוך השם לעולם אמן ואמן, מי שמכיר את התימנים, כאילו בארץ אומרים את זה עד היום, אלא הכל נתפס כגאולה אחת ארוכה. עכשיו זה כבר עוד שאלה, כבר התקדמת יותר יפה, האם אומרים גאולה לתפילה גם בשבת? שאלה בפני עצמה, ואחת ההשלכות שלה יהיה לגביה ושמרו, האם נאמר אותה בליל שבת? ואם נניח כאן אחת עבודה שהטור דן בה, שבאמת יש חשיבות לסמוך גאולה לתפילה גם בשבת, אז איך בכל זאת אומרים ושמרו? אז הוא מביא מדרש יפה שמוכר לכולכם, שימלא שמרו שישראל שתי שבתות מיד נגאלים, ולכן בעצם המילה ושמרו בני ישראל השבת הוא חלק מברכת הגאולה, זה לא משהו נפרד אלא חלק מן הזהות. אבל מהסאבטקסט של הטור שמחפש תירוץ להסביר למה להגיד ושמרו בליל שבת, משמע מדבריו שסמיכות גאולה לתפילה בשבת היא גם חיונית, רק שזה מעוגן בשם גאולה. אבל רבינו טעם לפי שבשבת לא צריך להסמיך גאולה לתפילה, כי המקור בגמרא לזה זה יענך השם ביום צרה, בשבת אין צרה, שבת יום שמחה, ולכן אין צורך להסמיך גאולה לתפילה בשבת. וממילא לכאורה גם בלי התירוץ של ושמרו היינו אומרים את זה, פשוט בגלל שאין חובה להסמיך גאולה לתפילה. אבל זה תלוי גם בשאלה מה לומדים מהפסוק הזה, האם מה שנקרא בשפה ישיבתית, האם זו סימן או סיבה, כלומר האם בכל עת שנגדיר איכשהו את המצב שאין בו צרה, אז סימן שלא צריך להסמיך גאולה לתפילה, או שזה רק הסמכת שהגמרא מצאה יענך ביום, אבל גם בימים אחרים שלכאורה אין בהם צרה כן אומרים להסמיך גאולה לתפילה. למשל יום טוב, יום טוב מופיע בפוסקים שיש להקפיד להסמיך גאולה לתפילה, לכאורה יום טוב הוא לא יום צרה, להפך, מובן מסוים הוא יותר שמח עוד משבת. שבת נקרא בישעיהו נונחת וקראת לשבת עונג, יום טוב יש מצוות שמחה ושמחת בחגיך, במובן מסוים הוא עולה על קדושת שבת, קחו למשל בדיני אבלות, שבת לא מבטלת אבלות, שבת נחשבת ונספרת מאחד מימי השבעה, אבל לעולם אם נפטר לא נקבר ביום ראשון, למשל ביום שני ואילך או ביום ראשון בלילה, תמיד יש אבלות שנמשכת אחרי שבת וחוזרת לתפקד במוצאי שבת. זאת אומרת, השבת מהווה בשפת ההלכה הפסקה בדיני אבלות ולא ביטול. ואילו מי שנקבר ערב יום טוב, היום טוב מבטא את כל השיבה, כי יש תרתי דסתרי, פתירה מובהקת בין שמחת יום טוב לבין אבלות, מיוחד שיום טוב היא שמחה של הציבור ואבלות האבלות של היחידים. אבל ביחס לשבת לא נאמר שמחה מעיקר הדין, אלא רק עונג, ולכן הדברים לא סותרים. חוץ מזה שבכל מעגל אבלות של שבעה ימים יש תמיד שבת באמצע, אילו זה היה מביא לביטול, בעצם הדין הזה לא היה קיים. כמו השאלה המרצית שמדי פעם אנשים שואלים, האם דין עבד עברי מתבטל בשנת שמיטה? למה? כי כתוב שש שנים יעבוד ובשביעית תצא לחופשי חינם. והיות שהמסכת שעוסקת בדיני שמיטה נקראת מסכת שביעית, יש מי שחשב ובשביעית תצא לחופשי, שאם אדם קנה עבד עברי חצי שנה לפני השמיטה, יענו אחרי חצי שנה הוא גומר עניין. לא דובים ולא יער, השש שנים לגבי עבד עברי נקבע לפי זמן המחירה של עבד, אפילו באותו חותה שנה שבו הוא נמכר. מערים הוא נמכר באדר תשע"ט, עובד עד אדר תשפ"א, אפילו ראש שנה תשפ"א לא משחרר אותו, רק תוך השנה השביעית לעבודתו אז הוא משתחרר. זה לא קשור לשמיטת קרב בכלל, זה דיון נפרד לחלוטין. אוקיי, אז לכן בואו נסכם כרגע איפה הדבר הזה עומד. הרשפ"א, רבינו יונה ועוד ראשונים מביאים, הראש, המאירי, שצריך לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית, ולמעשה ישנם ראשונים הסבורים שבכך משתמע שגם בשבתות צריך לעשות השתדלות לסמוך גאולה לתפילה. אכן הטור אמר צריך להסביר שהסיבה למה אומרים ושמרו כי זה נחשב גאולה ריכטה, אבל באמת לפי בעל התניא והגרא לא אומרים ושמרו בגלל אותה סיבה עצמה. מצד אחד הם סבורים שצריך להסמיך גאולה לתפילה, והם לא קיבלו את הדרש הזה של אם עלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד ניגלים כסיבה מספיק חזקה לאפשר ניתוק בין גאולה לתפילה. אבל שיהיה ברור דבר אחד, גם אם אנחנו סומכים להלכה שלא חייבים להסמיך גאולה לתפילה, עדיין יש תחומים שבערבית, עדיין יש תחומים שבוודאי ש יש יותר מקום להקל לגבי ערבית מאשר בבוקר. כלומר, אם נניח שלכתחילה צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית, מה נאמר בהלכה על אדם שמתפלל במניין מוקדם של עושים ערבית מיד אחרי מנחה? כמו צדות מזרח מצוי מדי גם בארץ, וכוי גם בקהילות אשכנז הדבר הזה מצוי. ישנה ברורה מביא בהחלט דעות שבמקרה כזה עדיף להגיד רק את ערבית לפני שקיעה, כדי שברכות קריאת שמע וקריאת שמע יגידו שזה כבר חצי תקרבים שהזמן הנכון. וגם הפוסקים שאומרים שבמקרה הזה, וכך נהוג היום אצל רובם שמתפרים ערבית לחלוטין כרגיל, גם אם זה יוצא לפני השקיעה, מסתמכים על הראש שאומר שבתפילה בציבור מותר להסמיך שתי תפילות למרות שזמנם סותר כי תפילה דרבנן, אבל זה בעיקר בגלל חשש ששעתיים יותר מאוחר הבן אדם ישכח להגיד את ברכות קריאת שמע בכלל, אז הצד יותר בטוח אומר את הכל בבת אחת. ומעיקר הדין ברור שעדיף היה, ושמע ברורה בהחלט לא שוללת מי שנוהג במקרה כזה לדלג על ברכות קריאת שמע ורק להגיד את העמידה יחד עם הציבור ולומר את קריאת שמע וברכותיה בזמן. עוד יותר נכון המשפט הזה כאשר אדם מגיע לבית כנסת והתחילו להתפלל ערבית ומגיעים ל-18, ונניח אתה לא בשטיבלך שיש 10 מניינים, אז הוא אומר תתפלל ערבית מיד איתם ותמשיך ותשלים את ברכות קריאת שמע אחרי, סימן שלמרות שלא ישמחת גאולה לתפילה בערבית הדבר הזה פחות בעייתי. אחת הסיבות שהוא פחות בעייתי זה גם מפני שמעיקר הדין תפילת ערבית רשות, והציבור הקיבל על עצמו את זה בתורת חובה. עכשיו יש שני צדדים, אני לא רוצה שתסתבכו, אני רוצה שתבינו. כשאנחנו אומרים שעם ישראל קיבל על עצמו כחובה תפילת ערבית להתפלל, כך אומר הריף, במובן מסוים זה יותר חמור מתפילה רגילה. למה? כי החתם סופר אומר שדבר שאני עושה אותו לא בגלל שאני חייב אלא מכוח שאני רוצה, זה נדר, הנדר יש לו תוקף דאורייתא. לכן אומר החתם סופר שאמירת הלל בחנוכה הוא קיום מצווה דאורייתא, למרות שכל חג החנוכה הוא דרבנן, אבל עם ישראל שקיבל על עצמו כחלק מזהות החנוכה את אמירת הלל, זה הפך להיות נדר של עם ישראל לגבי העניין הזה עצמו. אבל זה מצד מה שנקרא בשפה ישיבתית חיוב הגברא שלי לקיים את הנדר שקיבלתי על עצמי. מבחינת החשיבות של עיקר הדין, סמיכות גדולה לתפילה בבוקר בוודאי חשובה יותר מבערב, כיוון שתפילת ערבית מעיקר הדין המסקנה היא רשות. לא יכול להיות שדבר שאני קיבלתי על עצמי סובייקטיבית, ההקפדה לסמיכות בו תהיה חשובה יותר מאשר תפילה שהיא חובה מעיקר הדין. אתם מבינים את ההבדל? הבדל מהותי בין החיוב על הגברא שמקיים נדר שבקח על עצמו לבין ההגדרה הבסיסית של הסמיכות גדולה לתפילה כהגדרה. כמה וכמה פוסקים הביאו את הדבר הזה, נמי הפרי מגדים, בנימין זאב, הסטייפלר, הקהילות יעקב בסימן ב' כאן בברכות, בכלל מסתפק שאנחנו אומרים סמיכות גאולה לתפילה. מה זה אומר? שהגאולה צריכה להיות יותר חשובה? או שזה חלק מהגדרת התפילה, שתפילה בלי הגאולה יש בה חיסרון?
מה זה? מה אומר לתפילה? לא
נסביר. תמשיך, התחלת להגיד משהו חשוב, תמשיך הלאה עם זה.
לא, זה אומר
שהגת אריה לקח את מה שאתה אומר קצת הלאה, אז כך רשי אומר שאדם צריך להגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא לפני שמבקש בקשות. זה התכוונת? השגת אריה מביא את זה. עכשיו, לפי דעתו, הוא אומר את זה בהקשר של מה שדיברנו קודם, האם יש דין סמיכות גדולה לתפילה ביום טוב. כי השגת אריה אומר שמרשי כאן בדלת עמוד ב' משתמע שהרעיון הוא שאדם צריך לומר שירות ותשבחות לפני שהוא מבקש בקשות. עכשיו, בשבת אין בקשות בתפילה. מה אנחנו אומרים? שלוש ברכות שהן אבות ברות שמים וקדושת וקדושת השם, זה השלוש ראשונות תמיד. מה זה שלוש האחרונות? עבודה, הודאה וברכת שלום, נכון? וצא, טוב שמחר לכאן להודות, אברך את עמו ישראל בשלום. במקום 13 בקשות באמצע יש ברכה אחת שנקראת קדושת היום, שזה בליל שבת אתה קידשת, שבת בבוקר ישמח משה, במנחה אתה אחד, ובימים טובים יש גם ברכה אחת באמצע, חוץ מוסף ראש השנה, שאז יש שלוש מלכויות זיכרונות ושופרות. כל היתר אפילו יום כיפור יש רק ברכת קדושת היום באמצע. ועל כן, היות שאין בקשות, אז אומר השגת אריה מדברי רש"י משתמע שבכל אימת שאין בקשות אין צורך להסמיך גאולה לתפילה, כיוון שזה חוצפה שאנחנו נבקש בקשות בלי לשבח את הבורא על גאולת יציאת מצרים לפני כן. אבל בימים שאין בהם בקשות אין צורך להסמיך דווקא גאולה לתפילה. מה רצית להגיד?
אפילו מי הרב אמרת על אחת זאת שאלה שאם אני הגעתי למניין ו...
ככה משנה ברורה פוסק גם הלכה למעשה, שאם אדם הגיע למניין והתחילו תפילת העמידה, אם יש לך תבשתי בשעוד רבע שעה יש עוד מניין, אין שיבה דווקא עכשיו אם אתה לא ממהר. אבל אם אין לך עוד מניין סמוך או שאתה כן ממהר, אומר איך להתפלל ערבית איתם, סמיכות גאולה לתפילה בערב היא רק דין לך תחילה וישמעה במחלוקת האם היא חובה. ולכן עכשיו כל שכן אם מדובר בערבית מוקדמת, שבנניח שיהיה לך בעיה למצוא מניין מאוחר יותר, שכל הדרכות כלי השמע וריחותיה ספק אם ראוי להגיד אותם לפני צד הכוכבים, במקרה כזה נתקלת במניין שכבר התחיל והגיע לעמידה, תגמור איתם כי זה דרבון עם תפילת ערבית, וגם אפילו לא חובה גמורה, כי תפילת ערבית מעיקר הדין רשות, כלי השמע וריחותיה שהם בוודאי חובה, זה תגיד בזמן הראוי. כן,
ומי שתובר שאין בכלל חיוב לתמוך להזמין גאולה לתפילה בשבת, למה לא עושים עמידה לפני השמה כדי לעשות באמצע תקנות?
אנחנו לא פוסקים תפילות באמצע תקנות לפי הדעה הרווחת אצלם, זה דבר פשוט מצד עצמו. כן, כעיקרון, כאמור, הוורד שאמרתי לגבי ושמרו זה מפני ש לאור הדברים עכשיו זה מובן יותר. תפילת ערבית בשבת זה הפעם היחידה בשבוע שבוע ערבית הוא באמת חובה, כי תפילת ערבית רשות זה דין רק בימי חול, לא דין בשבת. דרך אגב, בחוץ לארץ אלה שאומרים את הברכה השלישית בערבית, או התימנים בו בארץ, ברוך השם לעולם אמן ואמן, לא אומרים אותו בשבת, כיוון שאם בתפילת ערבית כאמור יש עניין בשבת להסמיך גאולה לתפילה, זמלת מה שהטור יגיד על גאולה האריכתא. אבל לגבי הנושא הזה של בקשות, אין בקשות בשבת, וגם מה זה ברוך השם לעולם אמן ואמן, יש שם 18 מילים שכתוב בהם שם השם כנגד 18 ברכות. בשבת אנחנו גאולה בכי לא אומרים 18 ברכות, לכן התקנה הזאת היא לא רלוונטית במצב הזה. האם נשים חייבות אם הן מתפללות להסמיך גאולה לתפילה? זה נשמע לכם אולי קצת מוזר, אבל לאו בדווקא, משום שזה שאישה פטורה מקריאת שמע בתור מצוות עשה שהזמן גרמה, זה אולי מקובל. אבל אם דין סמיכות גאולה לתפילה הוא דין בעצם שהתפילה צריכה לכלול את כל המרכיבים שלה, אז כל אימת שאדם מתפלל צריך לכוון לעשות אותו לפי הסדר הנכון, לפי המתכונת המקובלת. למשל, זה מופיע גם בהלכה, אם אדם מחליט להתפלל תפילת נדבה, נניח עוד פעם להתפלל שחרית, אז גם בפעם השנייה צריך להסמיך גאולה לתפילה, למרות שהתפילה השנייה היא לא תפילת חובה, אלא קיבל את זה על עצמו בתור נדבה. וכמו שסטייפל אומר, הרגע שיש חובה בכל תפילה של אדם לומר אותה לפי הסדר הנכון, אז באמת זה הדרך שבו צריך לעשות אותה. פשוט מאוד. כן. אגב, מי שהזכרתם קודם, הראשון שהזכיר את העניין שיש להתפלל עמידה לפני קריאת שמע במקרה שאתה מגיע לכזה מעניין, זה עוד הרשב"א מביא את זה בשם רב היי גאון, הוא הראשון, אבל שמען רוח בעצמו כאמור מביא את זה במפורש בסימן סמך. כן, מה אתה אומר? אין בכלל ברכת גאולה במנחה, אין שם שום דבר שמתקן את הדבר הזה. אחת ההוכחות למשל ליחס יותר מקל בערבית לגבי סמיכות גאולה לתפילה, וזה שמכריזים יעלה ויבוא בערבית בשורש חודש מתחיל, לא מזכירים בשחרי דבר כזה, דבר ראשון. דבר שני, כל הקהילות נוהגות בערבית לומר ברוך אתה השם גאל ישראל ולענות אמן. בשחרית רוב הקהילות נוהגות שלא לומר גאל ישראל בכל רם, וגם אם כן, גם במקומות שאומרים זה רק בשביל אלה שנמצאים בזמירות ובפסוקי לזמרה ובברכות השחר, שהם יכולים לענות אמן על הברכה הזאת. אבל רוב הפוסקים אין לענות אמן בברוך אתה השם גאל ישראל מי שנמצא אחרי השתבח, קל וחומר מי שנמצא לפני שהוא מתחיל את העמידה בעצמו. מיני עדות המזרח בערבית בכל יום חול אומרים שומר את עמו ישראל עד אמן בתוך הברכה עצמה, מבלי להרגיש שיש בעיה בזה. עוד דוגמה שמוכיחה את הרעיון הזה, הגמרא בהמשך בפרק רביעי מופיע שרב היה מתפלל של שבת בערב שבת, היה מקדים להתפלל תפילת ערבית בלילות שבת לפני הזמן. למה? לפני שהוא היה דאג מתוספת שבת שאנשים, אם הוא יקדים להתפלל, אגב ארוך השולחן בגלל זה אפילו ממליץ במידה מסוימת על ההקדמה הזאת, משום שזה מעודד אנשים להתפלל בליל שבת בזמן. אם אדם מתחיל מנחה מוקדם ביום שישי ואפילו ערבית יחסית מוקדם ביום שישי, זה בוודאי מועיל כנגד אפשרות של חילול שבת. אבל כל פנים, לכאורה בצורה הזאת הוא בוודאי אמר קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, הוא לא יצא ידי חובה בצורה הזאת. אז מה רואים מזה? שכנראה שסמיכות גדולה על תפילה בשבת היא לא עוד כדי כך קריטית, לכן רב מלכתחילה התפלל ערבית בליל שבת לפני הזמן, ביודעו שיצטרך אחרי זה להגיד קריאת שמע פעם נוספת, וזה לא יפריע לו בגלל שתוספת שבת ודוגמאות דומות לזו זה שיקול למה לא להסמיך גאולה לתפילה? לגופו של עניין, ההלכה נפסקה ברמה בסימן קי"ד סעיף א', שיש להשתדל להחמיר תמיד להסמיך גאולה לתפילה, אפילו בערב אם זה אפשרי, אם יש, אם כן יש צורך מיוחד שלא להקפיד. רבי עקיבא איגר הסתפק בשאלה מה שווה למה, האם שחרית בשבת שבו יש דעות שלא צריך להסמיך כמו רבינו תם בהשגת אריה שהביא את הדעה שלו, או האם זה דומה לערבית, כלומר ערבית ביום חול או שחרית בשבת, באיזה מקרה פחות חשוב להקפיד על סמיכות גאולה לתפילה. אומר רבי יורו לך, יש לי תשובה לשאלה הזאת. הוא אומר שיש יותר מקום להחמיר בשבת ושחרית מאשר ערבית ביום חול, כי זה הכוונה גם שאם אין צורך מיוחד יש תמיד להקפיד בשבת עם גאולה לתפילה בערבית. יש הרבה שיקולים על מה להקל, דיברנו על זה תוספת שבת, דיברנו על זה אם אדם מצטרף למניין כזה שכבר נמצאים בערבית, מצטרף עמהם, ויש עוד הוכחות לעניין הזה עצמו.
בכלל כאילו אין עניין להסמיך גאולה בשבת כי אין בקשות,
זה לפי ספרת השגת אריה. השאלה היא תמיד הביצה והתרנגולת, כלומר לכאורה האם הצורך להסמיך גאולה לתפילה הוא מעיקר הדין? התשובה היא כן. אם אנחנו מצדיקים בדיעבד את זה שבשבת לא צריך או בערבית לא צריך, זה אפשר לתת לזה מלא הסברים. הבוקר שתפילת שחרית היא בוודאי חובה, וביום חול יש בוודאי בקשות, החשיבות להסמיך גאולה לתפילה היא מהותית ועקרונית. אתה מבין למה אני מתכוון? ברגע שיש מקום לגמישות בתפילת ערבית של יום חול או בתפילת שחרית של שבת, אז תתחיל להעניק הסברים למה. הכל כך צריך לקבוע את ההלכה. ברגע שההלכה נקבעת שיש להשתדל להסמיך גאולה לתפילה, אז זה העיקרון הקובע תמיד במידת האפשר. אחרי שאתה תקבע שיש צדדים לא להקדים, כלומר למשל למען דאמר תפילות באמצע תקנון שזה לא נפסק להלכה, או אם רוצים תוספת שבת בליל שבת, או כדי לא להפסיד ערבית במניין שכבר התחיל, או ושמעו למען הדעות שצריך, או המנהג בחוץ לארץ תוסיף אפילו ברוך השם לעולם אמן ואמן, מה שנקרא יראו עינינו. כל השיקולים האלה הם מעטפת שנותנת רעיון למה לא תמיד חייבים להקפיד על סמיכות גאולה לתפילה. אבל עדיין ברגע שאדם כן יכול, אז בהרבה בתי כנסת, מלי גם כאן בישיבה בבית כנסת שאני מכהן בו, ודאי זה המנהג, לא מכריזים יעלה ויבוא גם בערבית, אלא דופקים אל השולחן, אנשים אמורים לזכור מעצמם. מרן הבית יוסף איתי, בית כנסת שלי הוא בעם אשכנזים, והרמ"א לא כתב במפורש להתיר להכריז יעלה ויבוא בכל רם אפילו בערבית, וזה שונים אמן אחרי ברכת גאל ישראל, כי זה המטבע שתוקנה בתפילת ערבית. בסדר, זה אני מקבל, כמו שדיברו על השם שפתי תפתח והשכיבנו שאומרים שזה גול האריכתא, מה שמוגדר בתוך ההלכה כגול האריכתא, בסדר גמור. זאת הוא בעצם נתן לנו גם תובנה כזאת שגם משמעו בני ישראל את השבת הוא חלק מהגול האריכתא. זה לא בהכרח מוסכם על כולנו, כן.
בתוך התפילה יש כאלה שאומרים לא, זה בעייתי,
שמה הם עושים?
בתוך התפילה אומרים יעלה ויבוא.
תוך כדי עמידתם שאומרים את זה קצת יותר בקול רם. עקרונית אם זה לא מפריע לציבור המתפללים, אבל תמיד יש כאלה שעושים כמו אלה אחרי נצילת ידיים ולפני ברכת המוציא בבתים, שאפשר לעשות מקהלת פנטומימה על אנשים שמוצאים תחליפים לדיבור.
לא, אבל אני
חושב שבשמה שתגיעו לרצילאים,
כנראה
לא, זה ברור, יש כאלה שתמיד צועקים יאללה ביובו, כן, אתה חומנתנו. אני דבר אחד כן עושה בימים הראשונים בחשבן שאומרים תלו מטר לברכה, אז אני כן אומר, כי זה אנשים נוטים לשכוח וזה עלול להחזיר את כל התפילה. נושא הבא, רב ששת מעד הרפי וגרי, סופים את זה, זה כבר טרי, לא? דף חט. אז מה העניין? אמרת את זה? אין, אני ידידי ואתם בדידן. טוב, מישהו לא למד שבת, בלי הרב כהן שליטה, אז לא בבעיה. כלומר, השאלה הנשאלת היא, האם באמת מותר ללמוד בזמן שקוראים קריאת התורה? קודם כל, ישנה שאלה למה הסיפור הזה מופיע דווקא על רב ששת. ששת, הוא דיבר על זה? ששת היה עיוור. שבתור עיוור הוא היה פטור לכאורה מקריאת התורה, כיוון שהוא לא יכול דברים שבכתב יתר רשאי לומרם בעל פה. לכן יש ראשונים שאומרים שזה שהוא התיר לעצמו ללמוד בזמן קריאת התורה, זה בני שהוא היה פטור מתורה שבכתב ואחד תורה שבעל פה. מה שבעל פה הוא מסוגל, ולכן זה בדידן. אנחנו בנושאים שלנו, מה שאני מחויב בו זה תורה שבעל פה, לכן עשיתי את זה. עכשיו יש אומרים עוד יותר, מהד הרפי שהוא החזיר פניו משם. מה, למה מקפידים, למה מצנעים את העובדה שהוא הפך את פניו מהכיוון שבו היו הציבור? יש אומרים שזה חלק מהחמרה, זה שני תנאים שונים. כלומר, קודם כל בגלל שהוא היה סגי נהור הוא היה פטור מקריאת התורה, אבל אילו הוא לא היה מחזיר פניו מהם, העיסוק שלו בלימוד היה עלול לבלבל את אלה ששומעים את קריאת התורה. אז קודם כל, חלק מהראשונים אומרים שרב ששת למד בלחש, וכך בוודאי צריך, כיוון שאם הוא ישמיע את קולו בזמן שהציבור שומע את קריאת התורה, אפילו אם הוא יחזיר את פניו מהם, זה עלול לבלבל אותם בזמן הקריאה. ויש כאלה שאומרים שלכתחיל הוא עשה את שני הדברים, גם יחזיר פניו מהם, גם למד בלחש, ובמיוחד רב יוסף עצמו שהיה בלב הכי סגי נאום, הדבר הזה היה מותר לו. יש אפשרות שנייה להסביר, ובבית יוסף בקוף מנבב ואני אסביר לשאלה הזאת, והיא שכל הדין הזה נאמר לגבי אדם שכבר התפלל. עבדכם הנאמן זה מציאות השכיחה כל שבת, כיוון שאני משתתף בשני המיינים שמתפלל שיש אצלי בבית הכנסת. כלומר, אני נמצא עד אחרי קריאת התורה של המניין הראשון ברבע לשבע, אז אני נותן שיעור וחוזר אחר כך למניין השני. אז במניין השני בזמן קריאת התורה אני באמת לומד, כיוון שבלב אחרי הציבור שומע בשקט קריאת התורה, וגם הציבור יודע שהרב שלם היה במניין הראשון, אז לא צריך לשמוע את פרשת נשוא פעמיים 176 פסוקים. אז אני לומד גמרא ודברים אחרים בזמן הקריאה השנייה בשקט במקום שבו אני יושב, וזה מתאים לשיטות ברב ששת, שהיות שהוא כבר שמע את קריאת התורה הוא נשאר בבית הכנסת, ואכן הוא נשאר ללמוד. הם בדידם, כלומר הם כרגע שומעים לראשונה קריאת התורה והם חייבים בו, ואני שכבר שמעתי אותו אני עוסק במשהו אחר. לפי הדעה הזאת יוצא אם כן שמי שחס חלילה סגי נהור, אבל מי שלא סגי נהור ועוד לא התפלל, בוודאי שאסור לו לעסוק במשהו אחר חוץ מכל לשמוע את קריאת התורה באותו זמן. למה? כי אם אני אומר שכל ההתר היה בגלל שהוא כבר התפלל, סימן שמי שעוד לא התפלל אין לו אפשרות להתעסק במשהו אחר בזמן קראת התורה. שמה תגידו, הרשלו, מה החידוש בדברים האלה? יש חידוש בזה, למה? יש מחלוקת עקרונית, האם קראת התורה זה חיוב על כל אדם ואדם, או זה חיוב על הציבור. ואז ממילא, אם יש יותר מעשרה שומעים את הקריאה, אפילו אם אני לא שמעתי עדיין, יש סברה להגיד שאני לא חייב. יש התקנה של חז"ל, שדברים שבקדושה צריכים עשרה, יש לו מענה במצב הזה. יש 50 איש גם בלעדיי ששומעים את הקריאה, לי זה פחות מרכז אותי, אני רוצה להמשיך ללמוד תורה. אז ייתכן שלפי אותה דעה יהיה מותר. כמובן לא אמרתי שיהיה מותר לדבר בקול, אבל אם הוא מערר ולומד מתוך ספר אולי, אבל אם זה חובה על כל אדם ואדם, ברור שאין מקום להקל בדבר כזה. המשנה ברורה אגב מביא בהלכות שבת לגבי קריאת התורה של שבת בבוקר, מביא את דעת הגאון מווילנה שיש להחמיר בקריאת התורה לשמוע כל מילה ומילה מפי שליח הציבור, וגם לא לקרוא בעצמך מתוך חומש. למה? כי לך אין ספר תורה שהוא קשר על פי הלכה, ובעל הקורא קורא מתוך קלף, ואתה צריך לצאת ידי חובה מהקריאה שלו כמו בקריאת מגילה, ולכן עליך לשמוע כל מילה ומילה. מה נפקא מינה? סוגיה אחרת שנמצאת באותו דף בגמרא, לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, האם מותר לעשות חלק מזה תוך כדי זה שהבעל הקורא קורא. יש כאלה שעושים כך עד היום, אבל יש בזה בהחלט חיסרון, כי לפי הגרא אתה מפספס בצורה הזאת אולי חובה פרטית שיש על כל אדם לשמוע את הקריאה מתוך קלף, אבל אתה תוך כדי התנועה שלו עוסק בקריאה מתוך חומש רגיל, אתה גם לא שומע אותו באופן מלא. אז לא בטוח מעלה גדולה הצעה הזו, אלא בוודאי עדיף להספיק להגיד שניים מקרא ואחד תרגום לפני קריאת התורה, וממנו לשמוע את זה מתוך הקלף עצמו, שזה בוודאי ודאי עדיף. עכשיו יש אחר כך פאפה שאל בגמרא בין פסוקה לפסוקה מהו. למדתם את זה? נשמע שאלה תיאורטית לחלוטין, לא רק אצלכם בבטל, גם במקומות אחרים יש ספק אם יש מספיק זמן לעשות הפסקה בין פסוק לפסוק ועוד להספיק לחזור. איך הבנתם בכלל פשט בגמרא? בין פסוק לפסוק, איך אתה עושה את זה? נשמע אותי פעם קורא בתורה, אני לא מניח שתספיק לצאת מהאולם ולחזור, אני כבר אהיה בפסוק הבא. מה?
למה לחזור?
מה פירוש? בין פסוקה לפסוקה, מה זה בין גברה לגברה? בין גברה לגברה פשוט הוא שמותר לצאת בין עלייה לעלייה. אני יש מי שברך, למשל בישיבה פה. לא? ומה אם זה חובה לכל היחיד לשמוע כל מילה ואחרי התורה? תמידי, מה זה? יפה, תמידי רבינו יונה אומרים שדובר פה על עניין תרגום, סיוע למנהג התימנים שמתרגמים. וכך היה בזמן הגמרא, אצל רובם, רב נוטראי גאון כבר נשאל, זה קשור לרב ליצ'יץ, עם פשוט שוט של מוצאי שבתות שלו, אני לא נכנס למדרש של מרן המשגיח, אבל זה שאלה מעניינת של עצמה, האם יש צורך לאחר שרוב הציבור איננו יודע ארמית לתרגם בציבור את הפסוקים של התורה, כשלכאורה אין איזה הרבה תועלת. אבל אם באמת בהנחה כמו שכבודו אומר ובצדק שהגמרא הסתמכה על האופציה של התרגום, לכאורה היום השאלה לא רלוונטית כלל, כי במקומות חוץ מהתימנים שלא מתרגמים את פסוקי התורה בציבור, פשוט שאין היתר בין פסוק לפסוק להחליף נושא, כי גם לא תספיק כלל בעיקר להתעסק בו. אני רוצה לסכם את הנקודה הקודמת וזאת כדי שיהיה ברור לכם עד הסוף. כשאנחנו דיברנו על רב ששת שמעד הרפי וגריס, האם צריך שני תנאים? כלומר, גם צריך שהוא כבר קרא, כבר שמע, וגם אז שיחליף פניו מאחרים כדי לא לבדל את השומעים. יכול להיות שעצם החלפת הפנים זה כבר נקרא כאילו שיושב ולומד, כי הרי הוא כבר לא מקשיב למה שקורה כרגע בקריאת התורה. לכן מאוד שאם נאמץ את כל שלושת החומות בבת אחת, היינו שרב ששת היה גם עיוור והיה פטור מקריאת התורה, גם לא הסתכל כלפי הציבור כדי לא לבלבל אותה, וגם הקפיד ללמוד בלחש, יכול להיות שלא צריך להקפיד על עיוור, אבל פחות שני הדברים האחרים כן, שאדם יחליף פניו, יחזיר פניו מכנגד הקריאה כדי לא לבלבל, ויקפיד ללמוד בלחש, ועוד יותר שזה עדיף אם אדם כבר שמע קריאת התורה ואז הוא לומד ואז הוא לא מפסיד את החיוב האישי. להפסיק בין פסוק לפסוק ובין גברה לגברה זה תלוי. אם אני מפרש עיקר הסיבה השנייה אחת שאדם לא יפסיד פסוקים מקריאת התורה, אז באמת פשוט שהתנאי הבסיסי הוא שהוא יספיק לחזור לפני שקוראים את המילים הבאות. אם העניין הוא לא להפריע לאנשים, אז זה אולי גם מפסיד קצת, אבל הוא לא מפריע, הוא לא מפסיד את החובה האישית, כי זה חובה לציבור, ואם יש ציבור מספיק גדול הוא רשאי לצאת. מה רצית לומר?
השאלה קצת יחודית,
כן, מתי הוא פסק? הוא אמר רק אם אין ברירה בכלל ואין אף אחד שיודע. הרוב הפוסקים חולקים על הדבר הזה. אני חושב שעיקר השאלה היא הפוכה. האם ייתכן שאם הוא לא בר חיובה יש בך סברה שיוכל להקריא לאחרים? מה זה תלוי? אם זה חובת הציבור והציבור שומע קריאה, אז אולי לא קריטי שזה יהיה מפי בר חיובה. אם זה חיובה כל אדם ואדם, איך הוא יכול להוציא אדם שהוא בעצמו לא חייב? גם אם יש דין שכל ישראל ערבים זה בזה, זה אם יש לי את הפוטנציאל להיות בר חיובה, אבל אם אני מנוטרל חיוב ביסוד, אולי אין בכך צורך. כן, יש עוד הרבה שאלות, אני לא רוצה לקחת מכם יותר מדי זמן. מה קורה אם אדם לא יכול להישאר את כל הקריאה בשבת? האם הוא יכול לעזור לפני שמסיימים את הכל? עכשיו, יש בהלכה בסוגיות שקשורות בקריאת התורה שההפטרה לכתחילה צריכה להיות עם 21 פסוקים בשבת וביום טוב עם 15 פסוקים. מה ההיגיון? כנגד כל עולה לתורה שמינימום אמור לקרוא 3 פסוקים, על 7 עליות יש בשבת זה 21, בשבת ביום טוב מספיק 15 כי יש רק 5 קוראים, כפול 3 זה 15. אומר לזכותה ששבת האחרונה אפילו את הדעה הקצרה לא היה להם, אפילו אם זה היה יום טוב, יהיה רק 12. עוד יש מנהגים שקוראים רק 10, כי שני הפסוקים האחרונים חלק לא קראו. וכי תצא יש הפטרה של קדרוני הכרה שהיא סך הכל 10 פסוקים. ואלא מה, שהפוסקים אמרו שכל הדין הזה נאמר שיש עניין מתמשך, כמה מזה צריך לקרוא, ואז יש מינימום בסיסי. אבל אם העניין מסתיים מבעוד מועד, אין סיבה למשוך מעבר. שאלה אחרת שבו התימנים ואחרים חלוקים בהם, זה בפורים בבוקר. פרשת ויבוא עמלק, לפי הנוסח שלנו, יש בו רק 9 פסוקים. יש דעות שחייב קריאת התורה להיות לפחות עם 10. אז בין יהודי תימן יש כאלה שנוהגים את הפסוק האחרון שבשלח קוראים פעמיים. מה העניין? שם יש רק 9 פסוקים. להתחיל את הנושא הבא של וישמע יתרו כהן מדיין, שלא נגיע בכלל לעניין. לא שייך, זה לקרוא משהו שלא בהקשר. ולכן בדלת ברירה על מנת לעמוד בקריאה שיש בה 10 פסוקים, אז הם קוראים שוב את הפסוק האחרון. אבל עדות המזרח והאשכנזים אינם חוזרים. וטענתם היא שיות שיש 3 פסוקים לכל עולה, כלומר בניקום יש פה כבר 9 פסוקים, אין צורך לחזור ולקרוא, כי כל הרעיון של 10 זה אם יש משהו מחודש לקרוא. זאת אומרת, בא לעמק ברכה בשבת, אם שמעתי 21 פסוקים, עיקר הדין, יש לי את העיקר חיוב המינימלי, וייתכן שאם אני עסוק, אני לא יכול לשמוע את כל הפרשה, אז אולי ראוי שאני אשלים אותה אחר כך, אבל מצד החובה אני יכול לצאת אחרי 21. אבל יש שאמרו שאם זה בגלל העובדה שצריכים שיהיו 7 קוראים וכל אחד מהם יברך, מה קורה אם יש פערים גדולים בין העליות, למשל בחטא העגל, פרשת כי תשא, אדם ראה בעלייה רביעית הוא כבר גמר חצי פרשה, אולי הוא לא יכול 21 פסוקים, יש לו הרבה יותר עד שהוא מגיע אפילו לעלייה הרביעית, עוד לא גמר חצי ממספר העליות ועבר מזמן את רוב הפסוקים של 21. אז אמת יש דיון סביב העניין הזה. ברור שלכתחילה אם אדם צריך לצאת, יצא אחרי שהוא שמע את כלל הפרשה. אחרון חביב לגבי היום, למרות שזה נושא מאוד חשוב, 2 מקרא ואחד תרגום. האם זה חובה על כל אדם? ומצד מה זה חובה? האם יש שיטה מחודשת שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל היא די מסקרנת? יאגוד מימוניות ציטט את אחד מגדולי חכמי אשכנז, הראב"ן, שאמר שתקנת 2 מקרא ואחד תרגום היה בשביל היהודים שגרים בכפרים שאין להם עניין שבו יכולים לשמוע את קריאת התורה כולה מדי שבת בשבתו, ועל מנת להשלים פרשיותיו עם הציבור הוא צריך לעשות את המאמץ לקרוא בעצמו פעמיים את הפסוקים והתרגום. הבית יוסף כבר דוחה מכל וכל את הדעה הזאת, אומר שכל אדם חייב להשלים, אבל השאלה היא מה זה להשלים עם הציבור. אז קודם כל הגמרא אמרה ועד שלא יקדים ולא יאחר, כלומר אי אפשר עכשיו שמתחילים ספר שמות השבוע לקרוא את כל 2 מקרא ואחד תרגום עד סוף ספר שמות, ואז אני אהיה בחופש עד קרוב לפסח, אין דבר כזה, צריך להכין את זה באותו שבוע. ושני, זה צריך להיות משהו עם הציבור. אז מתי זה הכי מוקדם שזה שייך לציבור? ממנחה גדולה של שבת שכבר קוראים את שמות, מאז מותר להתחיל להיכנס לעניין. אבל יש כאלה שמחמירים מהכיוון ההפוך ואומרים עם הציבור רק מיום שישי ואילך, ועדיף בעיקר לקראת שבת, שאז הזמן שכלל הציבור עוסק בפרשה הקרובה. יש בית כנסת בירושלים הוותיקים ביותר, ששם באמת יש מנהג שכמעט עונה על כל העניינים. זיכרון מי שיש מניין שמתחיל תפילת מנחה ביום שישי לפי מנהג ירושלים, שמדליקים נרות 40 דקות לפני השקיעה, מתחילים 10 דקות גג רבע שעה אחרי השקיעה, אחרי הדלקה, להתפלל מנחה, שיש עוד יותר מ-25 דקות עד שקיעת השמש. גומרים מנחה, אומרים קבלת שבת, מגיעים ללכה דודי עוד לפני השקיעה, לא לפני צאת הכוכבים, ואז הם יושבים סדר שכ-25 דקות, כל הציבור שעוד לא אמר אומר 2 מקרא ואחד תרגום, אז דופקים על הסטנדר, כמו שעשיתי עכשיו, מתחילים ברוך הוא. צורה הזאת גם מנחה בזמן, גם לך דודי בזמן, גם שמונה מקרא ואחת תרגום בזמן האידיאלי ביותר, וגם מרבית אחרי צד הקורבים. יש רק שני חסרונות בזה. א', שאין דרשה של הרב כתוצאה מזה, היא רק סדר יש. דבר שני, מי שמאחר למנחה ביום שישי, באמת בברגן איתם, כיוון שהם ישר ממנחה מתחילים קבלת שבת. זה לא שאתה לא יכול להשלים ללכת למניין יותר מאוחר, אבל אם אתה לא מדייק לחלוטין בזמנים איתם, אתה קצת תקוע. אבל הרעיון עצמו של השלמת הכל בדיוק בעיתוי והזמן הראוי, זה יאמר לזכותה. עוסקים הביאו כאן כידוע לרש פי דלת, אם אני לא טועה, שמי שלא אמר עד ליל שבת, שיאמר לפחות עד מנחה. למה עד מנחה גדולה? כי אז זה כבר שייך לשבת הבאה. אז אם לא עד יום שלישי בערב, כיוון שבענייני הלכה מסוימים השבוע נמשך עד יום שלישי עם השבוע הקודם, ואם לא עד שמחת תורה, למה? היות שאנחנו נוהגים מנהג בבל לקרוא את כל התורה כולה במחזור חד שנתי, אז ביום האחרון של השנה הקודמת היינו שנה רבה, אפשר להשלים את מה שעד לא עשינו. אבל בגלל שמדובר בדיעבד גדול, כי אתה לא עושה את זה עם הציבור, זה חיסרון. טוב, רבי ישראל, יש עוד הרבה מה להעריך. מה? כן, הכי טוב מיום שישי
עד מנחה גדולה. הצעת היום זה קצת מוקדם, אז זה עדיף.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.